שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 62 של InvestCast. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים של InvestCast בפייסבוק, לפלטפורמת ההשקעות שלנו פרופדו, ולהגיע ב-21 לינואר למפגש המאזינים שלנו. למידה נוסף, יש להיכנס לקבוצה שלנו בפייסבוק.
הלאה ניר.
היי, מה קורה?
מעולה, מה קורה?
מצוין.
יופי. לפני שנתחיל אני רוצה כן לומר איזה מילה קצרה על קורס מאוד מעניין, יוצא לי בעצם להעביר אותו בבינתחומי. בעצם פנו אליי בעקבות הפודקאסט הזה בדיוק, בעקבות האינבסטקאסט, פנו אליי מהבינתחומי בבית ספר להכשרת מנהלים ולימודי חוץ, ובעצם גיבשו יחד איתי קורס להשקעות בנדלן, קורס מאוד מאוד מעשיר ומקיף, 9 מפגשים שמתחילים בפברואר הקרוב, ב-13 לפברואר הקרוב, וקורס מאוד מאוד מומלץ לכל מאזיננו באינבסטקאסט. אז אני ככה נשים קישור כמובן גם לסילבוס, לפרטים של הקורס, להרשמה וכולי. אז זה בהחלט הזדמנות נפלאה, ואני גם שמח לראות שהפודקאסט שלנו באמת מגיע לתפוצה כל כך רחבה. אנחנו יודעים שיש עשרות אלפי אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, ואנחנו רואים שזה גם מצליח להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים ואיכותיים, וזה ממש משמח אותנו. אנחנו מקווים שנמשיך לצמוח, וגם אתם ששומעים ומאזינים, אז גם להצטרף לקבוצת המאזינים שלנו זה טוב, וגם כן להעביר את המסר לחברים זה טוב, כי בהחלט אנחנו רואים שזה נותן ערך לאנשים, ומאוד משמח אותנו. אז מעבר אחד לפרק של היום.
אוקיי, פלג. אז היום בעצם נעסוק בשאלה, האם השקעות הן הימורים? אז קודם כל, נתחיל בשאלה, מה ההגדרה להימור או הגרלה?
אוקיי, אז הגרלה והימור, איך שאני רואה אותם, בשונה מהשקעות, זה בעצם מצב שבו, אוקיי, בואו נעשה שנייה לדייק במונחים, זה מצב שבו בן אדם מסוים משחק נגד הבית, אוקיי, אני תכף אסביר מה זה אומר, בסיטואציה שבה יש לו תוחלת הפסד, בגלל שתוחלת הזכייה שלו נמוכה מעלות ההשתתפות, שזה הגדרה שנייה שתכף נסביר, ואת כל זה הוא עושה כשהוא נושא בסיכון עודף. אוקיי? זה ככה 3 רכיבים להגדרה הזאת, וזה מה שלדעתי מאפיין הימור והגרלה, בשונה מהשקעות, וגם תכף נסביר לה.
אוקיי, אז תוחלת. דיברנו על זה בעבר באינבסטקאסט, בלא מעט פרקים. בואו נחדד טיפה ונזכר.
כן, אז תוחלת זה בעצם מכשיר שיצרו אותו כדי שאפשר יהיה להתמודד אינטלקטואלית עם אי-וודאות. כן, אמרו, תשמע, יש לי איזשהו תרחיש, איזשהו סכום שאני אמור לקבל בעתיד, תמורה או עלות שאני צריך לשלם אותה בעתיד. עכשיו, אני לא יודע, היא לא ודאית. עכשיו, אפשר היה להגיד, טוב, אם היא לא ודאית, אז בואו לא נתחשב בה. אבל זה טעות לא להתחשב בה, כי יש לה ערך כלכלי. אז איך מתחשבים בה? פשוט כופלים בסיכוי שהיא תקרה. נגיד, אומרים לי, תשמע, יש לך סיכוי לקבל $100, אבל רק ב-20%. אז אני יכול להגיד, טוב, אז אני אשים 0. אבל זה לא נכון לשים 0, כי בכל זאת אתה אמור לקבל משהו. כמה אני אמור לשים? אז הדרך הפעולה זה פשוט לכפול את ה-20%, את ההסתברות, בתרחיש, ב-100. ואז אני אקבל $20. אז אני כאילו אומר, אוקיי, אז יש לי פה גם עוד $20 שאני אקבל אותם. עכשיו, בתוחלת מה שיפה זה שאם אני זוכה, קיבלתי 100, לא קיבלתי 20. אבל בגלל שאני לא יודע אם אני אזכה, ויש סיכוי רק של 1 ל-5, שזה אותם 20% שאני אקבל את ה-100, אז אני לא יכול לספור את כל ה-100, אני אספור רק את ה-20. אז זה הדרך בעצם לאזן בין אי-הוודאות להביא אותם למונחי זמן של היום.
אוקיי, והמונח השני, נגד הבית, איך הוא מתיישר?
מעולה, אז נגד הבית זה מונח מאוד מאוד חשוב כאן, כחוט השני לאורך כל הפרק הזה, בגלל שהמשחקים שאנחנו מדברים עליהם בהימורים, וזה אולי מה ששונה לפעמים חשוב להבין בהשקעות, זה שיש בית. מה זה בית? בית מבחינתנו זה לא רק הקזינו, שבדרך כלל אומרים נגד הבית, נגד הקזינו. מבחינתי, בית זה אומר שחקן מתוחכם, שחקן חוזר. עבור שחקן חוזר, וזה חשוב מאוד להבין, אצלו עובד חוק המספרים הגדולים, אצלו עובדת הסטטיסטיקה. הוא רואה המון שחקנים מולו, נגד העיניים, שכולם עושים את המבחן ההסתברותי הזה, כקלקולציה לפני שהם עושים איזושהי השקעה או איזושהי פעולה. הוא רואה אותם כשחקנים, הוא רואה אותם כשחקן חוזר. עכשיו, עבורו מאוד מאוד חשובה הקלקולציה הזאת upfront, כן? מראש הוא עושה איזושהי קלקולציה. והוא חייב להיות כל הזמן ברווח, כי אחרת אין טעם, אין לו זכות קיום. אם הוא יהיה באיזשהו תוחלת הפסד מבחינתו, הוא סוגר מחר את הביזנס, כי אצלו זה יתקיים. אצלו התוחלת תתממש בוודאות.
מתישהו,
כן? כי זה הסטטיסטיקה. ולכן אצלו בוודאות יש תוחלת רווח. עכשיו, בגלל שזה נגד הבית וזה משחק סכום אפס בהגרלות, אם יש לאחד תוחלת רווח, לאחר, למשתתף, חייב להיות תוחלת הפסד. זה פועל יוצא די טבעי של זה. לכן בעצם כשאנחנו אומרים נגד הבית, אנחנו מיד אומרים אוטומטית שזה גם כרוך בתוחלת הפסד. תוחלת הפסד ידועה מראש של המשתתף. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בפרק הזה.
אוקיי, והמונח השלישי, סיכונים עודפים?
סיכונים עודפים זה סיכונים שבעצם לא מפצים את המשתתף על העלות שבה הוא נושא. כלומר, אני משלם, נניח אני עכשיו עושה איזושהי הגרלה, עולה לי כרטיס ההגרלה 100, והיא נותנת לי 1,000 בהסתברות של 8%. אוקיי? אז אני בעצם, הסכום שאני משלם הוא 100, אבל אני אקבל תמורה רק של 80. עכשיו, נכון, אם יתממש התרחיש הזה, המאוד מאוד יפה ואופטימי, שאני אקבל את ה-1,000, הרווחתי 900. כי שילמתי 100, קיבלתי 1,000. אבל כדי שהוא יקרה, זה רק 8%. בכל אותם 92% מהמקרים, זה לא יקרה. לכן אני אפסיד את 100. אז הסיטואציה שאני נמצא בה, אני נושא בסיכון עודף. כי הסיכון העודף זה סיכון כזה שאני לא מפוצה על הסיכון שאני בעצם שם בו. נושא בו. עכשיו חשוב להבין, יש סיכון שהוא לא עודף. אם למשל הייתי מקבל 1,000, לא בהסתברות של 8%, אלא בהסתברות של 15%, הייתי נושא בסיכון, כי היה לי סיכוי להפסיד, אבל הוא לא עודף, במובן הזה שיש לי יותר סיכוי לקבל את ה-1,000. התוחלת שלי שם מ-150, היא יותר מהעלות השתתפות שלי. אוקיי? זה מצב שבו אין לי סיכון עודף. אז זה הנקודה הזאת.
אוקיי, אז כמו שאנחנו מבינים את זה, יש לנו שלושה מצבים בדרך כלל. התוחלת נמוכה מהעלות, זה המצב הראשון, התוחלת שווה לעלות הוא המצב השני, והמצב השלישי זה בדיוק הפוך, שבו התוחלת גבוהה מעלות.
תוחלת הזכייה, הכוונה.
בדיוק.
אוקיי, אז אם הייתי מנסה לתת דוגמה לכל מצב כזה, אז הייתי אומר ככה. המצב הראשון שבו תוחלת הזכייה נמוכה מעלות ההשתתפות, היא בדיוק כמו כרטיס הגרלה שציינו קודם. אני שם 100, ותוחלת הזכייה שלי היא 80. אז תוחלת הזכייה נמוכה מעלות ההשתתפות. זה הגרלה. מצב שני שהוא די נישתי, ובואו נשים אותו כבר מראש בצד, נגיד עליו מילה, זה שתוחלת הזכייה שווה ממש לעלות. פה אין רווח לבית, אבל גם אין הפסד לבית. זה מין עסקת אדישות כזאת מוזרה, נשים אותה בצד. המצב השלישי זה מצב שבו תוחלת הזכייה גבוהה מהעלות.
והוא הנפוץ שביניהם.
הוא דווקא הנפוץ בעולם, תראה, הוא לא בדיוק נפוץ, תלוי באיזה עולמות אתה מדבר. בעולם, נגיד, האימורים, הוא ממש לא הנפוץ, הוא לא קורה. כי בעולם האימורים אתה נגד הבית. נגד הבית זה מבטיח לך שאתה דווקא המצב הראשון שתוחלת הזכייה נמוכה מעלות. בעולם ההשקעות, אני חושב שזה מתפזר, לא יודעים בדיוק איפה זה נמצא. הרבה מאוד השקעות הן כמו המצב הראשון, שהן כמו אימור, ממש כמו אימור, אבל יש הרבה מאוד השקעות מנגד שהן בדיוק בכיוון ההפוך, ועכשיו אולי גם נאפיין אותן בצורה יותר ברורה ומפורטת.
אוקיי, אז איך אנחנו בעצם מגיעים לכל אחד מהמצבים האלו? דוגמה למצב הראשון, שבו התוחלת נמוכה מעלות.
נכנסים לקזינו. אם אתה רוצה להגיע למצב כזה, כנס לקזינו ואתה מובטח לך תוחלת זכייה נמוכה מעלות.
אוקיי, ומצב שבו התוחלת שווה לעלות?
נדיר מאוד, לא תמצא כזה בשפע.
והמצב השלישי, כמו שדיברנו עליו הרגע?
אז שם אתה יכול להניח, לקבל מצב של תוחלת זכייה שגבוהה מעלות, אתה יכול להניח שבסוג מסוים של אפיקי השקעה, שתכף נמנה אותם, יש איזושהי קונסטלציה, לא פעם, שבה אתה מגיע לתוחלת זכייה שהרבה יותר גבוהה מעלות, ואני לא רוצה לעשות ספוילר, אז פשוט תכף נגיע לזה.
אוקיי, פלג, אז עכשיו בוא בעצם נקשר את כל מה שדיברנו עליו להשקעות. איך המנגנון הזה עובד בעולם שלנו, בעולם ההשקעות?
אוקיי, אז למעשה צריך להבין משהו מאוד פשוט שנוגע למילה המנפיק, כן? אם הייתי רוצה לקרוא לזה ככה. המנפיק זה בעצם מי שמנפיק את כרטיס ההגרלה, איך שאני רואה את זה, ובעצם הוא אותו אחד שיצטרך לשלם לי אם אני אזכה, ולקבל ממני היום תעלות השתתפות שלי. עכשיו, אם המנפיק הוא הבית, הוא ידאג טוב מאוד שתוחלת הזכייה שלי תהיה נמוכה מעלות ההשתתפות. כי הוא רוצה להשאיר לעצמו שולי רווח, כי הוא רוצה להיות עשיר, וכי זה הביזנס מודל שלו, והכל בסדר. אז המנפיק זה האינטרס שלו כשהוא הבית, להרוויח כמה שיותר, ולכן הוא ייצור מצב שתוחלת הזכייה נמוכה מעלות ההשתתפות. יש מצבים שבהם המנפיק הוא לא הבית, או שהשוק יוצר מצב שנובע הרבה פעמים מהיצע וביקוש, כך שתוחלת הזכייה גבוהה למעשה מהעלות. עכשיו, מתי זה קורה? כדי שנבין את המנגנון הזה, צריך להבין את הרעיון של היצע וביקוש, איך שאפשר לקלוט אותו בעולם ההשקעות. נסה שנייה רגע להניח את הדבר הבא. בוא נגיד שהיינו אומרים לך שיש לך, אתה יכול לשים עכשיו 100,000 שקל באיזשהו אפיק השקעה, וצועת ההשקעה שלך היא 1%. בסדר? בוא נגיד, עזור רגע תקופתית, בוא נעשה את זה כמה שיותר פשוט, 1% צועה להשקעה. עכשיו, היית אומר לי, מה, אם אני רוצה לנסות שנייה להעריך את הסיכון שגלום בנכס הזה, אז היית אומר לעצמך, תשמע, אינטואיטיבית, ההיגיון שלי היה אומר, שאם מישהו מפצה אותי 1% על הסיכון על הסיכונים שיש פה, סימן שסדר גודל של 99 השקעות מצליחות, ואחת נכשלת. נכון? אם אתה רוצה, הרי אתה דורש 1% כי אתה נושא בסיכון מסוים. נכון. בגלל זה אתה מבקש את ה-1%. לכן אתה מניח ש-99% מההשקעות אתה תקבל אותן, ו-1% זה הפיצוי. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר 1% זה הפיצוי? זה בעצם אותו סיכון, אותו סיכוי, שזה גם הסיכון, שאתה לא תקבל את הכסף שלך. בגלל זה מישהו מביא לי את ה-1% הזה. עכשיו, ברור לנו אינטואיטיבית שזה לא ממש מדויק על ה-1%. בואו נראה את האפשרויות. אם הסיכוי שאני בעצם אפסיד כאן יותר גבוה מ-1%, נגיד הסיכוי שאני אפסיד הוא 2%, אז ברור לגמרי שהפיצוי של 1% לא מתגמל אותי מספיק. זוהי עסקת הפסד, זה כמו אימור. כלומר, אני בסוף מקבל תשואה של 1%, אבל
נסעתי
בסיכון הרבה יותר גבוה, 49 עסקאות יצליחו, אחת מתוך 50 לא תצליח. אני בפי 2 סיכון מאשר התשואה שאני מפוצץ. זה מה שנקרא סיכון עודף. אוקיי? אז זה המצב שבו ה-2% גדול מה-1%. מה אם אני אקח, זאת אומרת שהסיכוי שאני מפסיד גדול מהסיכוי שאני מרוויח. מה אם קורה מצב הפוך, שנניח הסיכוי שאני מפסיד הוא 0.5%, ואני מקבל תשואה של 1%, זה המצב הטוב מבחינתי. זה מצב שבו אני כאילו מקבל ערך עודף. אני בעצם משקיע, מקבל 1%, אבל תכלס הסיכונים שאני נושא בהם הם 0.5%. רק 1 ל-200 פרויקטים נופל, יש לי בעצם 199 פרויקטים בשקט שאני מרוויח בהם. אחד מהם ייפול, אבל בכל אחד מהפרויקטים האלה שאני מרוויח, אני מרוויח יותר מאשר הסיכון. זה מצב שבו יש לי ערך עודף, וזה המצב הטוב והתקני. עכשיו, איך כל זה מתקשר לעולם של היצע וביקוש? הדבר הזה הוא מאוד מאוד יפה בהבנה שלו כשחושבים על התשואות. הרי מה זה בסוף תשואה? גם עשינו על זה פרק באינבסטקאסט שהסברנו את הקשר הזה. בסוף תשואה נובעת ממשחק של מסע ומתן, משחק של היצע וביקוש, בין המנפיק, שזה מי שיש לו נכס שמוכר אותו, או מישהו שיש לו אג"ח שהוא מנפיק אותו, מישהו שיש לו מניה שהוא סוחר בה, זה מבחינתי המנפיק, לבין המשקיע, השחקן בצד השני שמשתתף. עכשיו, הם עושים התמחרות ביניהם, וכל אחד עושה את התמחור של הסיכונים שלו לפי ראות עיניו. אם יש הרבה אנשים שמסתערים ורוצים לקנות, אז המחיר עולה, ואם יש פחות אנשים שרוצים לקנות, המחיר יורד, זה די אינטואיטיבי ודי ברור. ואז גם הסברנו את המנגנון של חישוב התשואה בעבר. עכשיו בואו נבין מה זה אומר, נניח תשואה של 10%. הרבה מאוד אנשים רוצים לקבל תשואה של 10%. אתה מסכים? הרבה יותר אנשים רוצים תשואה של 10% מאשר תשואה של 1%. זה מאוד ברור, כי אנשים רוצים כמה שיותר כסף. אז הרבה יותר אנשים רוצים תשואה של 10%. מה זה עושה בעצם בפועל? זה מייקר את המוצרים שיודעים לתת לכאורה 10% give or take. זה מייקר אותם. באיזה מובן זה מייקר אותם? המחיר שלהם עולה, ואז התשואה שגלומה באותם מחירים נמוכה מ-10%. ואז בעצם כשאני קונה נניח נכס שאינרנטית יודע להביא 10%, בגלל שהשמתי המחיר מאוד מאוד יקר, כי יש הרבה ביקוש לקנות את המוצר הזה, כך שהוא ישקף 10%, יש הרבה ביקוש, בפועל התשואה האמיתית שקיימת בנכס שאני אראה בה, היא רק 7%, רק 6%. זאת אומרת, אני נושא בסיכונים של 10% על הנכס, כי זה הסיכונים האמיתיים שלו, אבל מפוצה רק 6-7% על הנכס. זה מצב של סיכון עודף, וזה נובע בגלל שיש עודפי ביקוש לאותו מוצר שמספק 10%. מה קורה בצד השני? ככל שאני יורד בתשואה למטה, ונתחיל מתשואות של 6, 5, 4, 3, 2, וחלה בתשואות כאלה של פקדונות 0.3% לשנה, שם יש הרבה פחות ביקוש למוצר הזה. אז מי שמביא לי את המוצר הזה, תכלס, הוא זה שנושא במעין סיכון עודף. זה אמנם סיכון מאוד מאוד נמוך גם ככה, אבל הוא נושא במעין איזשהו סיכון עודף. ופה דווקא אני מפוצה ביתר. למה? אני מקבל 0.3%. מה זה 0.3%? זה אומר ש-333 עסקאות, אחת מהן תיכשל. האם בפקדונות בנקאיים שהריבית שלי 0.3% זה אומר שאחת מ-383 פקדונות כאלה תיקשר. זה כמובן רחוק מאוד מהמציאות. בפקדונות בנקאיים הסיכוי לאובדן ערך הוא מאוד מאוד נמוך. כן, צריך בנק ממש לקרוס. וזה כנראה שזה סיכוי הרבה יותר נמוך מאשר 0.33%. שם אני מפוצה ביתר. למה אני מפוצה ביתר? בגלל שאין הרבה ביקוש למוצר הזה, אז הריבית שנותנים לי היא ריבית כזאת שלפחות מפצה אותי על זה. עכשיו, יש אינטרס לבנק לעשות את זה מהזוויות שלו, גם לא יש עודפי מזומנים, יש לו שיקולים שקשורים למערך שלו, הוא לא מפסיד פה כסף, זה אנחנו צריכים להיות בטוחים, יש לו גם בניהול שהוא גובה. לא חשוב, יש פה הרבה מאוד דבטים, אבל מה שחשוב הוא, זה שבגלל המנגנון הזה של היצע וביקוש, הגעתי למצב שבו תכלס שיפרתי את מידת התשואה העודפת שאני מפיק, או את מידת הערך העודף שאני מפיק, בעקבות העובדה שלקחתי תשואה נמוכה יותר שמובטחת לי במודל. ככל שאני אעלה בתשואות במודל כלפי מעלה, יש הרבה יותר אנשים שרוצים לקנות אותם, ואז סביר יותר להניח שאני אסע בסיכון עודף ביחס לשוק.
אוקיי, אז לדוגמה, בוא נמשיך קצת עם עוד מעט דוגמאות. כדי שיהיה לנו, שתהיה לנו המחשה שהיא קצת יותר
לנקודה הזאת. אז למשל, כמו שאמרנו קודם, תשואה של פיקדון בנקאי, אז 0.3% בשנה.
בוא נעלה מעט בתשואה.
אז נגיד, אם ניקח נכס של 8% לשנה, כן? נגיד ניקח דירה בחול, שאני משקיע בה בשביל 8% בשנה. עכשיו, הדירה הזאת, מה בעצם קורה כאן? כאן צריך להבחין בין התשואה שהנכס הזה מראה, לבין רמות הסיכון של הנכס הזה. עכשיו, זה לא מתמטיקה מיידית, זה לא שאני אומר, אוקיי, הצועה פה היא 8% לשנה, סימן שאחד מתוך 12.5 נכסים כאלה יורד בערכו בבת אחת. פה צריך להבין טוב בסוג כזה של השקעות, האם אני באמת ברמות סיכון של 8%, האם אני ברמות סיכון של 5% או ברמות סיכון של 15%. איך אני יכול להבין את זה? לפי המנגנון של ביקוש והיצע. לפי אותו מנגנון. כמה אנשים מתחרים איתי על השוק הספציפי. אם זה שוק, אני אתן לך דוגמה, אם זה שוק כמו ארצות הברית, שוק עצום, עם מאות אלפי שחקנים, עם רק היזמים זה מאות אלפים, מיליונים של אנשים שהם פעילים בשוק הזה, כי כל בעל דירה בארצות הברית הוא שחקן בשוק, וכל בן אדם בעולם בערך מתנותש עיניו לשוק הזה, כל כך הרבה שחקנים משחקים בשוק הזה, אני צריך להניח שאם נכס מראה לי 8% תשואה, כנראה שזה משקף פחות או יותר את רמות הסיכון שגלומות בנכס. אם ננסה להמשיג את זה בצורה מספרית, כנראה שה-8% פיצוי זה בגלל ש-1 ל-12.5 פרויקטים כאילו קורס לגמרי, אולי 1 ל-10 קצת פחות, 1 ל-9. זאת אומרת, יש איזה מין מדרג כזה שמגיע למצב שבו בממוצע, בגיב אור טייק, אני בסביבות ה-8%. שוב, כי יש את ההיגיון הזה שהביקוש של היצע מאוד מאוד חזקים, מאוד מאוד מסתדרים, יש כל כך הרבה ביקוש וכל כך הרבה שחקנים חזקים שמבינים, אז התמחור הוא מאוד מאוד מדויק, התמחור הוא מאוד מאוד נכון, ואז הסיכונים מגולמים בצורה מאוד מאוד טובה בסיכויים, בצועות. אז ה-8% צועה שלי, ישר יש לה תמחור ברמות הסיכון שאני נושא בהן. אוקיי? זה לגבי ההקשר הזה. עכשיו, אם אני אקח את זה כדוגמה של שוק אחר, אוקיי? נניח שוק שאין בו הרבה ביקושים, בין כי הוא שוק צעיר וטרי ולא מוכר, בין כי הוא שוק שמבריח משקיעים, בין כי הוא כל מיני שווקים כאלה, שאין בו הרבה שחקנים, קל וחומר שחקנים מתוחכמים, בשוק כזה מאוד יכול להיות שאני אראה 8% והיא לא משקפת בדיוק את רמות הסיכון. למה? כי אין מספיק ביקוש בשוק הזה כדי להזרים. אז המחיר של הנכס קצת יותר גבוה מרמות הסיכון שאתה נושא בהם. קצת יותר נמוך מרמות הסיכון שאתה נושא בהם. ואז בעצם אתה קונה את הנכס במחיר קצת יותר נמוך, מקבל תשואה קצת יותר גבוהה, ולפועל הסיכונים שלך נגיד הם רק 3%, רק 2%. אתה מבין את המנגנון?
אתה אומר שזה מגולם לי כבר במחיר.
בעצם במחיר שאני משלם עליו, אני בעצם מקבל תשואה עודפת של 8% ביחס לרמות הסיכון שאני נושא בהן. אז בשווקים שבהם אין הרבה מסחר וביקושים, ושאין הרבה ערנות, ובעיקר של שחקנים גדולים, שימו לב, כשאני מדבר על ערנות, זה לא כמה חבר'ה קטנים מישראל שקונים פה ושם איזה נכס. זה לא מעניין אף אחד. ואלה השחקנים הגדולים שבאים וקונים ערים שלמות, שקונים עכשיו רחוב שלם בלחיצת כפתור. זה שחקנים גדולים. כשיש כאלה שחקנים בשוק, הרבה כאלה, אנחנו נראה שהתמחור הוא די מדויק. כשיש פחות שחקנים, אנחנו נראה שיש מקום לצועה עודפת. עכשיו, זה, הרבה פעמים אנחנו תמיד אומרים את הנושא של מחיר השוק, מתחת למחיר השוק, צריך להבחין. זה לא קשור לשאלה אם זה מחיר השוק או לא. מחיר השוק זה בעצם מה שהשוק קובע לפי היצע וביקוש. זה יהיה מחיר השוק גם כשזה משקף צועה עודפת, צועה שהיא... בסוף אני רוצה להשקיע בשווקים שאני מעריך שיש לי צועה עודפת ביחס לרמות הסיכון. זה כמו שהייתי אומר לך, קח כרטיס הגרלה, שהסיכון שלך הוא 2%, אבל התוחלת זכייה שלך היא 8%. היית לוקח, בוודאי שהיית לוקח, כי אתה אומר, יש לי יותר כסף שאני אמור לקבל מאשר הסיכון שאני נושא בו, אותם 2% סיכונים שאני נושא בהם בפועל. אז זה המצב השני של נכס של 8%, שזה יכול להיות בשוק משוכלל מאוד, או בשוק קצת פחות משוכלל. אנחנו צריכים לשאוף, כמובן, לשווקים שבהם יש לנו תוחלת זכייה עודפת, ולשווקים שכלומר, בהם אני בעצם הסיכון שאני נושא בו נמוך, התשואה שלי גבוהה, אלה השווקים שאנחנו צריכים לשאוף אליהם.
אוקיי, ועכשיו עוד דוגמה, לצורך העניין, חברת סטארט-אפ, שהתשואה עליה עשויה להגיע גם ל-800%.
800%, 1,000%, 1,000,000%. חברת סטארט-אפ, צריך פה לשים לב, נגיד אם אני לוקח חברת סטארט-אפ של 8%, 800%. מה זה 800%? זאת אומרת שאני מכפיל את ההון שלי בעצם פי 8. כן? אני שוב מתעלם מערך הזמן, ומהנושא של כמה זמן לוקח, פה נניח פשטנית, כדי ש... כי הפרק הזה גם ככה מורכב קצת לעיכול. אז אם אני אקח נגיד 1,000,000 שקל, ואני משקיע עכשיו בחברת סטארט-אפ, אני אקבל 8,000,000 שקל. עכשיו פה צריך להבין, הסיכון שנושא יזם סטארט-אפ על כתפיו די ידוע, אני חושב. כן, ידוע שבסביבות, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל בסביבות ה-60% מהחברות שורדות השנה הראשונה, ואז 40%, ואז ככה זה בעצם הולך וקטן. בעצם אפשר להבין מזה שמתוך כל מיזמי הסטארט-אפ, בערך 10%, אני חושב, 8%, פחות או יותר מצליחות לשרוד ולהפוך לחברות קיימות. עכשיו גם צריך לזכור, יש פה מנעד, זה לא ש... ב10% ששרדו, אז הן כולן חברות של מיליארד דולר. בדרך הזה יש הרבה חברות, גם שפשוט עסק תפעולי כזה שרווחי בסדר. אבל זאת אומרת, יש כאן ממוצע ותוחלת שהם יחסית די ברורים, והם יחסית לא לטובתך. בוא נגיד, בוא נניח לפשטות שזה 5% סיכוי להפוך באמת להצליח, וכל השאר 95% סיכוי להפסיד. אוקיי? אז זה, נעשה את זה פשוט. עכשיו, במצב כזה אני בעצם רואה פה סיכון של 1:20, זאת אומרת, 19:20, כי 19 סטארט-אפים ייקשלו, ה-20 יצליח. אז זה הסיכון שלי. ומה אמרת פה? 800%. מה זה 800%? זה פי 8. זאת אומרת, אני מקבל פי 8, אבל מסכן פי 1:25. זאת אומרת, מידת הפיצוי שאני מקבל כאן היא דרמטית יותר נמוכה, ולכן מלכתחילה, וזה צריך לשים לב מה שיפה בעולם הסטארט-אפים מלכתחילה, אף אחד לא ייכנס לסטארט-אפים, הוא יודע מראש שכל מה שיכול לעשות זה לקחת מיליון, להפוך אותם ל-8,000,000. אין טעם, אנשים לא יעשו את זה. אם בן אדם יקים סטארט-אפ, הוא ירצה להפוך את המיליון למיליארד. הוא ירצה לעשות פי 1,000. למה? כי הוא מבין ש-1:25 רק יצליח באמת להקרות. אז הוא ירצה 26, פי 26 ומעלה. פי 26 צפונה, להפוך את המיליון ל-26 מיליון. זאת אומרת
שאפילו צורה כזו שנשמעת לנו על הנייר מאוד גבוהה,
היא בוודאי שלא מתגמרת. בדיוק בגלל שהיא לא משקפת את רמות הסיכונים שאני נושא בהם במהלך הפיתוח של החברה. ואז בעצם אני מתוגמל הרבה פחות. וההקשר יותר רחב זה שאם בעצם תיקח עכשיו את כל חברות ההזנק ותשים אותן בשורה אחת, זו לצד זו לצד זו, אתה תקבל בסופו של דבר שהתשואה המשוקללת שלהם, אני חושב, אם השוק יהיה עוד יותר משוכלל ממה שהיום, כי גם היום הוא לא כך משוכלל בשוק הזה, זה שוק שהוא קצת בועתי ויש בו הרבה בעיות, אבל בוא נגיד אם השוק היה סופר משוכלל, היית רואה שכשתשים את כל החברות בשורה אחת, לצד כל ההשקעות שנעשו בהם, אתה תראה שוב שזה מתיישר פחות או יותר לרמות הסיכונים, פחות או יותר 1:25 יצליח להכפיל פי 25 טעון שלו, ו-24 ייקשלו, זה, לפי הדוגמה שנתנו קודם, זה פחות או מה שיהיה המצב. אז התשואה הולכת פה באמת יד ויד עם רמות הסיכון, וזה מה שהייתי אומר בהקשר הזה.
אוקיי, פלג, אז בואו מעט נסכם את מה שדיברנו עליו כרגע. מה המסקנות שלנו בנושא?
כן, אז בעצם אני חושב שאפשר להבין מהפרק שעולם ההשקעות הוא עולם שכולל בתוכו גם הגרלות. לא כל השקעה היא הגרלה, אוטומטית, אבל הרבה מאוד מההשקעות הן הגרלות. איך הייתי נצמד פשוט להגדרה שאמרנו בהתחלה? מה ההגדרה שאמרנו? הגרלה זה סיטואציה שבה אני משחק נגד הבית, נגד איזשהו שחקן מתוחכם, ומקבל תוחלת זכייה שנמוכה מעלות ההשתתפות שלי, ככה שיש לי סיכון עודף. זה בעצם הרעיון. אז אני הייתי אומר שהשקעות שבהם, בצד השני של העסקה, יש שחקן מתוחכם, שחקן חזק, שיודע מה הוא עושה, שמבין מה הוא עושה, ושאני בעצם משתתף באיזושהי השקעה מעין נגדו, כן? אפילו שפעמים יש איזושהי אלימנט אינטרסים נחזית כזאת, אבל בסוף היא נגדו, כי כל תשואה שהוא מפיק, הוא מפיק אותה על חשבוני. אז בסוף היא נגדו, וכאשר רמות הסיכון שאני נושא בהן גבוהות מתוחלת הזכייה שאני אמור לקבל, אז אני אגיד שזה הימור. זה למשל מצבים שבהם אני, באים ומציעים לי כל מיני עסקאות מפוקפקות בכל מיני מכשירים, בכל מיני מוצרים, דברים שברור לי לגמרי, כן, לי ברמה האישית, ברור לגמרי שהסאבטקסט, מה שמסתתר שם מאחורי המספרים המאוד מאוד יפים, זה כנראה רמות סיכון אדירות. זה הגרלה, זה בעצם כמו הימור לכל דבר ועניין. נכון, אם זה יצליח, אני אעשה 100% תשואה בשעה. יופי, אם זה מצליח. אבל כנראה שהסיכון שלי הוא סיכון של 200%. כן? פי 2, לא פי 5. אז זה בעצם הרעיון. זה מצב שבו זה ממש כמו הגרלה. ואז אם התממש מזלי והצלחתי, הכל טוב ויפה. אבל ברוב הסיכויים אני לא אצליח, אני בתוחלת הפסד, ואז אני בדיוק כמו אותו אחד שנכנס לקזינו עם מזוודה של מיליון דולר, שם אותם על מספר מסוים, לא פגע, והולך הביתה באחר כבוד. כן? אז זה בדיוק אותו דבר. מהצד השני, יש הרבה מאוד אפיקי השקעה שבהם אני כן מאוד מתוגמל ביחס לרמות הסיכון שאני עושה בהם. אלה אותן השקעות שאני צריך לחפש אותן. אלה אותם אפיקים שצריך להתמקד בהם. אלה אפיקים שבהם אני צריך להיות תמחור לרמות הסיכון האמיתיות שלי, ולוודא שהתוחלת זכייה שלי באמת גבוהה מעלות ההשתתפות. לוודא שאני בעצם, יש לי כאן ערך עודף מעצם העובדה שאני בסיכוי גבוה יותר אפגש עם הרווחים שאני צופה מאשר רמות הסיכון שאני נושא בהן. אלה אותן השקעות שאני אחפש. לכן, להגיד שהשקעות באופן גורף זה הימורים, זה שגוי. הרבה השקעות הם כן, הרבה השקעות הם לא, אבל לכל הפחות יש לנו איזושהי הבנה כלכלית לדבר הזה.
אוקיי, פלג. תודה רבה.
תודה רבה, ניר.